טוב, שלום. אנחנו נלמד היום על טעותם של מלאכים. ככה נספר המדרש, מדרש רמב"ם. אצלכם, אני צריך לשלוח את זה לאינטרנט. אכפת לך? תודה רבה. אתה תקרא בדרך באמצע שאנחנו בינתיים קוראים, אז הוא לא יתבדל. טוב, אמר רבי הושע, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, טעו מלאכי השרת, וביקשו לומר לפניו קדוש. כמו שאנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא, קדוש, 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 ככה גם מלאכי השרת טעו, וחשבו ש... האדם הזה, זה ריבונו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אז הם ביקשו לומר לבניו, קדוש, קדוש, קדוש. משל למלך והפרקוס. דיינו, הפרקוס זה משרת. משרת. מה? משרת. משל למלך והפרקוס. שהיו בקרונין, ואיזשהו אולם כזה יפה, מקום יפה. והיו בני המדינה מבקשים לומר למלך דומינו. דומינו זה הלל. רצו להגיד לו, להגיד למלך הלל. ולא היו יודעים איזה הוא. מי מהם מלך ומי מהם הפרקוס? ואתם, פעם הייתם באיזה בית מלון מפואר, אז אתם יכולתם לראות ש... שבכניסה לבית מלון עומד מישהו כזה שהוא לבוש בבגדים כאלה מפוארים, כמו איזה גנרל כזה עם, ה... עם ה... כאלה כל מיני דברים יפים והמכנסיים כאלה עם הפסים מזהב. וכפתורים מזהב, הכל ככה כזה נראה, שאם אתה מחפש מי פה ראש הממשלה, אז מישהו שלא יודע חושב שבטח זה הוא. אבל הוא זה שפותח וסוגר את הדלת. זה כאילו, אבל הלבישו אותו יפה. אז על זה המדרש. שמלאכי השרת לא יודעים איפה קדוש ברוך הוא ואיפה אדם, לא יודעים להבחין ביניהם. והם רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא הלל, והם לא יודעים להבחין איפה זה אדם, איפה זה המשרת, ואיפה המלך. מה עשה המלך? דוחפו והוציאו החוץ לקרונין. אז המלך הוציא אותו החוצה, ואז כולם ידעו מי המלך, כן, אז הוא זרק את הפרקוס. וידוע הכל שהוא זה שנזרק החוצה. זה הפרקוס, זה סך הכל משרת. כך, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, טעו בו מלאכי השרת. טעו בו. וביקשו לומר לפניו, קדוש, קדוש, קדוש. רצו להגיד לו שהוא ריבונו של עולם, חשבו שזה קדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו תרדימה. וידוע כל שהוא אדם. עדה עוד הכתיב, חדלו לכם מן האדם אשר נשמע באפיו, כי במה נחשבו? טוב, אז אני, למען האמת, לא מבין איך יכול להיות שמלאכי השרת טעו? זה מאוד, המדרש מאוד קשה לי להבנה. איך יכול להיות שהם טעו והתבלבלו בין אדם ובין הקדוש ברוך הוא, כן? מי מהם מי? לא ידעו, כן? אז לא מובן המדרש הזה, לי. לא מובן. אבל דבר אחד מובן, כאילו אני כן מבין, שאם מלאכי השרת טעו, אז היה קשה מאוד לא לטעות. ולא יודע אם אתם שמתם לב, אבל הרבה פעמים בין דברי חז"ל ישנה מין דאגה מתמדת שאנשים או בריאות יתבלבלו בין קדוש ברוך הוא ובין האדם. כל הזמן זה חוזר על עצמו, בדברי מפרשים, בדברי חז"ל, בגמרות, מדרשים, רק תסתכלו פה, אני בחרתי כמה ככה השכיחים ביותר כזה, שבא ליד, מקור שתיים, רש"י אומר על, על אדם הראשון, ואתה פן ישלח ידו וגומר, ומשיחיה לעולם האדם, כן? הרי הוא קרוב לעתות הבריות אחריו, לומר, אף הוא אלוה. למי שאין דפי מקורות, אז יש פה כמה דפים. מי ש... כן, אז יש פה מין חשש כזה, שבריות יחשבו שאדם הוא האלוה. אז צריכים לעשות משהו שאנשים לא יתבלבלו בזה. אותו דבר גם רש"י מביא דברי חז"ל מבראשית רבה, במקור 2א, לא טוב להיות אדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, ואין לו בן זוג, וזה, בתחתונים, ואין לו זוג. כן, אותו דבר גם מדרש רבה במסכת, סליחה, בילקוט, לא, כן, מדרש רבה, 2ב. הן אדם היה כאחד ממנו, רב יהודה בר סימון אומר, כיחידו של עולם, שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רבי ברכיה בשם רבי חנין אומר, דאמר, כל זמן שהיה אדם היה כאחד, וכיוון שנטלה ממנו צלתו לדת טוב ורע, אז הוא נהיה רק שונה מקדוש ברוך הוא. אבל לפני כן, יש מין משהו כזה שאדם והשם, זה בעצם קל להתבלבל ביניהם. ואני לא מבין את הדבר הזה. איך זה יכול להיות? מה קל להתבלבל? למי יש יותר דמיון? בינינו ובין כלבים, או בינינו ובין קדוש ברוך הוא? בין מי יותר קל לדבר, להתבלבל? בין אדם לכלב, או בין בן אדם לריבונו של עולם? אולי שאנחנו הרבה יותר קרובים לכלב מאשר לריבונו של עולם. לנו יש שתי אוזניים, לא יש שתי אוזניים, לנו יש שתי עיניים, לא יש שתי עיניים. לא יש אב, לא יש הפה, הרבה דברים דומים, גם מבחינה גנטית דרך אגב, אתם יודעים, אנחנו ממש, במבחינת DNA, אנחנו כמעט זהים לבעלי חיים, שם יש 3% שמבדילים בין אדם לבעלי חיים, אפילו פחות. כאילו, מה זה? ואף אחד לא התבלבל פה בין אדם ובין כלב. מיד רואים הבדל. אז איך זה שמלאכי השרת טועים? כן? נו, אז בנשמות, אותה שאלה. עד כדי ככה? עד כדי כך? כן? כן, אבל הם לא יודעים, הם חושבים שזה השמש, זה אלוה. אבל הם לא חושבים שהשמש דומה למשהו אחר, שזה... פה הם, ומי פה מתבלבל? עובדי עבודה זרה, אז הם אומרים שהשמש זה אלוה, אז עובדי עבודה זרה. פה מדובר על מלאכים, פה פה מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר פה במדרש, או, צריך משהו לעשות אחרת, אנשים יתבלבלו ביני ובינו. הוא דואג. פן ישלח ידו ויהיה כמונו. כן.
האדם שכרגע המלאכים מתבלבלים בו זה לא האדם שנראה היום.
נכון. נכון, זו התשובה.
במדרש מדבר על האדם הראשון שגבוה היה עד השמיים.
נכון.
ועל פסח בינו, הוא היה פוסע בין עולם לעולם.
כן. אני חושב שבכיוון הזה אריאל אולי היא רצה להגיד שהיא אמרה שזה נשמה בעצם, זה לא מדובר על האדם, אלא מדובר ברובד הנשמתי. זה נכון, באמת כשאנחנו...
זה גם קצת מקשה אבל.
נכון, עדיין זה קשה.
עדיין, המלאכים הם השליחים של בורא עולם, אז אם הם שליחים שלו, מה הם לא יודעים מי שלח אותם?
נכון, נכון, עדיין זה קשה מאוד, אני מסכים, נכון. עוד מעט אנחנו ננסה בעצם על זה השיעור. שיעור ככה נקרא, אתם רואים? זה אצלכם, זה הכותרת. טעותם של המלאכים. אז אנחנו על זה נדבר כל השיעור. ננסה לענות בכל אופן, אז מה כן? כי אוי אותו שיעור, שאם עכשיו מישהו פה אמר תשובה, זהו, נגמר הסיפור. כן, מה זה אומר?
נראה לי שאלוקים יצר את האדם בתור אוטונומיה נפרדת. כמו שאלוקים יצר, כאדם יצר, אז המלאכים, יכול להיות שבאת.
פשוט התבלבלו שתי מילים הללו, צמד המילים הללו הוא קשה לי כלפי מלאכים. פשוט התבלבלו, אתה מבין, מלאכים...
הם כפופים לאיזשהו מישהו שפועל.
אה, זה אני...
הם כאילו כמו שליחים, אז או שיש שתי מלאכים, אז כל אחד שליח, כאילו...
בסדר, זה עוד שאלה, זה עוד שאלה, אבל פה כתוב בפירוש שהם טעו. אז סימן שיש דעה. כן.
אני חושב לפי מקור
2א
לפחות, לא אחרים, לא מוכרח שזה האדם הראשון. גם הפסוק אומר לא טוב
להיות
האדם.
כן, בסדר. בסדר, בסדר. אני חושב ש...
כל מציאות של יחיד מול...
כן, כן. אני מסכים איתך, ואני חושב שזה גם הייתה הכוונה. לא דווקא אדם הראשון, אלא מהות האדם. מי זה אדם? זאת השאלה. מי הוא האדם? בזה אנחנו ננסה לעסוק היום. אז תסתכלו בבקשה במקור 3. אומר על זה רב קוק. נשמת האדם בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. מה זה בא לומר? זה בא להגיד שאדם זה לא מה שאנחנו מכירים היום, שזה כזה בן אדם שאפשר לגעת בו, כן? אלא אדם במהותו, במקורו, איך שהוא נברא, נשמת האדם, היא כוללת בתוכה את כל העולמות, את כל הבריות, את הכל. אדם במהותו כולל בתוכו שמיים וארץ, ואת השמש והירח, ואת הג'וקים קטנים ונמלים, והמפלי מים, והעצים. אדם, הכל, הכל הבריות, גם הכוסות וגם הכובע, הכל, הכל, כולל בתוך מושג אדם. במילים אחרות, את הבריאה כולה, את ההוויה, המציאות כולה, היא כלולה במושג אדם. מה שאנחנו קוראים אותו היום אדם, זה רק אחד הביטויים, אמנם ביטוי עליון, אבל זה רק אחד הצדדים של האדם. אנחנו רק ביטוי, האדם עצמו, עין לא ראתה אלוהים זולותיך, נאמר עליו, על אדם. כמו שאומר פה הרב באורות הקודש, עוד פעם נחזור לאותו משפט במקור 3, נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. כל הברואים. כל נפש חיה. ניצוצו מאור האבוקה הגדולה, הכללית, שהיא נקראת, שהיא נשמת אדם. רק למראה העיניים, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. העין החודרת רואה ליבת חיים גדולה, מאחזת באדם הכללי לכל פלגיו, שבתוכם חילופי מדרגות רבות במידת האור והחום המתגלה, וכל הבריאה הגולמית מוכשרת היא רק לחלק קטן מאור זה, המאיר בו. מה זאת אומרת בריאה גולמית? משהו מצומצם. למשל, הקנגורו. מה זה קנגורו? זה בריאה גולמית שמוכשרת לקלוט אור קטן מהאדם, והיא מתבטאת בקנגורו. אתם יודעים, זאת אומרת, מה שאנחנו דיברנו בכמה שיעורים הקודמים, זה אותו עיקרון, אבל עכשיו זה נאמר כאן הרבה יותר בבירור, בפירוש. מה שישנו במציאות זה הכל השתקפות של מה זה אדם. וכך האדם הראשון נתן שמות, הוא לא המציא שמות, אנחנו פעם דיברנו על זה, כאילו הוא לא אמר, וזה יקרה טייגר, וזה יקרה ליין, כן? או הורס. זה לא חוכמה גדולה לתת שמות, גם אני יכול להמציא שמות. זה לא בשביל זה צריך להיות פה איזה גודל מיוחד ויוצא דופן. המשמעות שאדם נתן שמות זה שהוא גילה בתוכו, בתוך עצמו תכונות מסוימות. הוא ראה בעצמו תכונה של אכזריות. יש בו תכונה של אכזריות. או נגיד תכונה של עזות. ואת התכונה הזאת של עזות הוא קרא לה בשם נמר. ואז במציאות, בפועל, במציאות שלנו הגשמית, נברא נמר. אבל הנמר הזה הוא השתקפות של האדם. זה לא מישהו שם, יש אדם בפני עצמו והנמר בפני עצמו. אדם ראה בעצמו איזושהי תכונה כזאת של נאמנות למשהו, נאמנות גמורה, מוחלטת, שאתה כמו עם לב שלם. אז הוא קרא לנאמנות הזאת בלב שלם כלב, כמו לב, כלב. אז נברא במציאות כלב.
הוא יצא, הוא ברא משהו?
הוא לא ברא, אבל דרכו, או בהתאם לו, קדוש ברוך הוא, התכונות הללו שאדם זהה בעצמו, בתוכו, ברא במציאות. כמו שקדוש ברוך הוא ברא בעולם את שמש וירח באותו גודל. במציאות, אתם ודאי יודעים שהשמש היא יותר גדולה מירח פי 200 בערך. אבל לאדם זה נראה אותו גודל. למה? אז איך קדוש ברוך הוא ברא שהם יהיו בדיוק באותו גודל? בהתאם למבט של אדם. זאת אומרת, הוא הסתכל דרך עיניים של האדם על שמש וירח, וזיק קצת יותר קרוב, יותר רחוק, זהו, בדיוק, עכשיו זהו. טוב, זה כמובן בדיחה, זה לא ממש, אבל זה פחות או יותר, זה העיקרון, שבריאה היא פועל יוצא, היא השתקפות, היא גילוי.
היא דיברה לפני האדם.
רק שנייה, של האדם. כל הבריאה כולה זה השתקפות של האדם. לגבי השאלה שלך שהעולם נברא לפני אדם, אז שתי תשובות. תשובה אחת, כמו לפני שבן נולד, אבא כבר בונה בחדר, בונה לו חדר, בונה לו בית, הוא עושה לו לולה, אני יודע, משהו שם כזה, מכין לו לפני שהוא בא, אבל הוא בא, בונה את זה בהתאם לגודל של ילד, נכון? בונה לו שם הריסה. בהתאם לגודל הצפוי של ילד, למרות שהוא לפני שהוא נולד, אבל אבא כבר מכין, נגיד, זו אפשרות אחת. אבל האמת היא שזה לא ככה, האמת היא שזה היה אחרת, זה, על זה אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים, על זה שהאדם נברא לפני הבריאה. זה נראה רק, יש כאילו שני אדם שנבראו. אחד שהיה לפני הבריאה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, נעשה אדם בצלמנו ודמותינו, שככה מסביר רבי לא זוכר. מישהו, אני חושב שזה מישהו מסכנין, מישהו מסכנין. לא זוכר מי זה. מה? אני לא זוכר מי זה היה. אבל אני חושב שהוא היה מסכנין, מי שאמר את זה. ו... לא זוכר שם. יש מדרש כזה בקיצור, מה שאמרתי לך עכשיו. שנעשה אדם, בצלמנו כדמנו נאמר לאדם. ואחר כך נברא אדם, התגשם בפועל. אז אדם היה ראשון שנברא. אחר כך נבראו שמש וירח. וזה בעצם הרעיון של הרב קוק כאן, שזה מה שהוא כותב. המשפט האחרון שאנחנו קראנו. רק למראה עיניים, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. העין החודרת, כן, אנחנו במקור שלוש, בשורה שנייה באמצע. העין החודרת רואה ליבת חיים גדולה מאחזת באדם הכללי לכל פלגיו שבתוכם חילופי מדרגות רבות במידות האור וחום המתגלה וכל בריאה גולמית, דהיינו, מי זה בריאה גולמית? לא, בריאה גולמית זה יכול להיות חיה מסוימת, זה יכול להיות עלה, זה יכול להיות גשם, יכול להיות שמש וירח, זה הכל, כל בריאה. כל בריאה גולמית שהיא עוד לא, מה זה גולמית? חלקית, שהיא לא באה לפועל מלא, שהיא רק בעצם כמו חומר גלם, שזה משהו שהוא כמו כלי עזר למשהו אחר, מוכשרת היא רק לחלק קטן מאור זה. והחלק הקטן הזה הוא נקרא נמלה. כמו שאומר, ולכן אומר שלמה המלך, לך אל נמלה עצל. זאת אומרת, ככה מהר"ל מסביר, התכונה של זריזות, של חריצות, נמצאת בנמלה, והיא, ואל תגיד, ככה אומר מהר"ל, אל תגיד שאין לך את התכונה, שאתה עצל. לא, יש את זה בנמלה, סימן שיש את זה בך. מה הקשר לנמלה? יש ולי אין, לא. מאיפה יש לי נמלה חריצות? ממך זה בא. אתה לא חי את חייך עד הסוף, אתה לא אמיתי עצל. לכן תלך לנמלה וכולי וכולי. זה העיקרון. שחלק, שזה מוכשרת רק לחלק קטן מאור זה, שמהו אור זה? זה אדם המאיר בו, כן בד. והכל הורג וחותר לשוב לאורה העליונה במלואה. לאחד עם נשמת האדם, להיות מואר באורה, והיא מתעלה באפיפות רוחנית, מדושנת חיים ועונג למקורה, לאוצר החיים, ששם עוז חדווה. כן? עכשיו אנחנו מדברים שהבריאה הזאת, שהיא רק מוכשרת לחלק, והיא רוצה להתאחד עם מקורה, והיא שואבת למקורה. מי זה מקורה? מה זה? על איזה מקורה פה מדובר? אדם, נכון? אז תקשיבו, עכשיו תהיו צמודים למילים, כשזה מאוד חשוב פה להבין את הדיוקים של כל מילה. עוד פעם, נתחיל מתחילת המשפט, אנחנו במקור שלוש, משפט שורה שלישית מלמטה. והיא מתעלה באפיפות רוחנית, דהיינו, כל בריאה גולמית, מוקטנת, היא מתעלה, מדושנת חיים ועונג, למקורה, לאוצר החיים, ששם עוז וחדווה, שלמות מוחלטה, נצח ועוד. על מי זה מדבר שלמות מוחלטה? על האדם. וכשאורה הפנימי של הנשמה מתגלה בכבודו, הכל שמח, הכל מרגיש, שהמכון, שהאוצר החיים והאושר שלהם מתגלה בו, הוא אותם, הוא איתם, והכל שמח ומתעלה. עם אבני השדה ברתיך. תבינים, מדובר פה על אבנים אבני השדה. אני בראתי אותך עם, עם אבנים, אבני השדה ברתיך. וחיית השדה השלמה לך. כן? זה אומר הנביא. כן, רציתי להגיד משהו?
אמרת דוגמה על הנמלה שהיא זריזה. יש חיה שנקראת עצלן.
נכון, יש כזה.
איך אני לומד ממנה?
שיש גם,
יש,
נכון, יש גם צד כזה לנו, בנו, בהחלט. נכון.
תיאורטית, אם אדם ילך לנית וילמד מה... יתקן את התיקון של הנמלה, יהיה חרוץ, אז כבר לא יהיה תפקיד לנמלה.
אתה צודק. לא יהיה לתפקיד כדבר בפני עצמו, לנמלה, אלא היא תהיה, אנחנו לא נראה, היום אנחנו רואים, יש אדם ויש נמלה, נכון? באופן, בתיקון המוחלט, בתיקון האידיאלי לעתיד לבוא, אז אנחנו כשנראה נמלה, אנחנו נבין שזה בעצם התגלות של אדם, אתה לא תראה בה נמלה. עד גם אתה לא תראה את האדם כאדם, אתה תבין שגם הוא חלק מסוים של גלות. כמו שאנחנו מבינים, כשאנחנו, כאילו, אנחנו קולטים אחד את השני בשלמות, נכון? אבל אני מבין שידיים שלי זה לא אני. זה התגלות שלי, נכון? זה לא אני. גם פנים שלי זה לא אני, זה אחד הגילויים שלי. זה גילוי, 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 גילוי. כל זה גילוי, זה לא אני. ככה גם אנחנו בעתיד לבוא נתייחס לכל המציאות כולה. אנחנו נראה שהכל זה בעצם גילוי של אדם, והכל זה גילוי אלוקי. כן?
במי של השמורות רגע זה עם כבש, זה בעצם הגילוי של זה.
נכון.
אז אני אומר שבעצם כל הגילוי, אבל השלמות המוחלטת, תהיה בעצם באחרית הימים.
נכון, נכון. אבל בחרית הימים זה לא יום אחד פתאום מצלצל פעמון וכזה דין 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 דין. רבותיי, הגיעה השלמות המוחלטת, גאולה הבאה. נא לגשת לקופה. אלא אנחנו אלו שעושים את הגאולה ואת השלמות המוחלטת והופעה של השלמות המוחלטת וכל מה ש... זה אנחנו עושים. איך עושים את זה? באיזה אופן? אנחנו, עיקר האופן, זה שאנחנו צריכים קודם כל להבין מה הולך פה, במה עסקינן. מה קורה פה? מה ההיסטוריה? מה החיים שלנו? מה המקום שלנו בעולם? מה התפקיד שלנו? מי הוא האדם? מה זה בריאה? מה זה מציאות? כל זה, זה, זה. אז אנחנו עושים את זה על ידי קודם כל הבנה, לימוד, לימוד דברי הדברים הללו שאנחנו פה רואים. ואחר כך אנחנו מנסים להגשים את זה בחיים, במציאות, מנסים לחיות על פי זה. והחיים על פי זה, באופן הכללי, הציבורי, זה הגאולה. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו עוסקים בגאולה. ברגע הזה. אלא מה עוד? כאילו, למי יש עוד אלטרנטיבה? למי יש... הצעה אחרת לסדר היום. איך נעשה את זה אחרת? אתה יודע מה? לכבוש הר הבית, הוא אומר פה. אתה יודע מה? אני לא בטוח שזה כזה דבר גדול לכבוש הר הבית. נגיד, כבשת. אז מה? זהו? עכשיו אתה מבסוט? כאילו, זהו, נגמר הסיפור? כבשת, זה כבר היה לנו הר הבית בידיים. ומה? ונתנו אותו. למה נתנו? לא היה לנו מספיק נשק? לא היה לנו מספיק כוח? לא היה לנו מספיק... מה? לא נתנו אותו חזרה, כאילו, נתנו אותו בחינם, כיוון שלא למדנו מה את הדברים הללו. לא הבנו מה זה הר הבית, לא ידענו מה זה אדם, לא ידענו בשביל מה באנו לשם, ומה המטרה שלנו, ולכן נתנו אותו. ותיקון לזה, זה לא לכבוש את זה חזרה או לפצץ אל האקצה, אז פיצצת, אז עשית שם קונץ, אז מה? זה משהו יתקן? התיקון הוא בנו, הוא לא בהם. התיקון הוא בזה.
כמו שהידיים והרגליים שלנו, זה לא אנחנו, זה מה זה כן? הידיים והרגליים, דיברנו על זה בלימוד שעות.
גילוי, ביטוי. ביטוי שלי, יש לי, אני מתגלה בידיים, אני מתגלה במחשבות שלי, אני מתגלה ברכוש שלי, בחברים שלי. גילויים שלי.
של הנשמה.
כן. כן.
אם אמרנו שהבריאה היא התגלות של האדם, אז המלאכים היא התגלות של השם או של האדם?
זה שאלה טובה. אבל אני חושב שזה... זה הולך בשני כיוונים. יש שני כיוונים. לאדם יש יכולת לברוא מלאכים. כן, ככה. אז תלוי איזה מלאכים. יש מלאכים כאלה שהם גילוי אלוקי, יש מלאכים שהם גילוי אדם. טוב, אז אנחנו נמשיך. יש פה אמנם שאלה. מה המקור הרב קוק של הרב קוק? יש כמה מהדורות שיצאו בדברי הרב, ששם חלק מתלמידי חכמים ניסו לחפש או לתת לזה מקורות, ויש המון מקורות. למשל הרב צבי יהודה, הוא נתן הרבה מקורות לדברים של הרב בעולה טריה. בחלק ב', יש שם, בסוף חלק ב', יש שם רשימה ארוכה של המקורות של הרב. אבל הרב לא מביא בדרך כלל מקורות בדבריו, רק אנחנו יודעים שכל מה שהוא אומר זה המקורות שלנו. זה לא דעתו. הוא תמיד, כל מה שהוא אומר, יש מכתב שהרב כותב לאבא שלו, שאומר שכל מה שהוא אומר זה הכל בנוי על פי מקור. בדרך כלל המקורות הללו זה תורת הנסתר, או חז"ל, או מדרשים. טוב, בוא נמשיך, בסדר? כן. כל הכוכבים וכל העולמות בשמיים, גלקטיקות וכל מה שקוסמוס, כל מה שאנחנו מכירים, זה לומר בעצם לאדם מהי החשיבות של האדם, מה הגודל, מה החשיבות של האדם. כמו שיש גמרא כזאת שאומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, תראה, יש בעולמות כך וככה לגיונות, וככה ככה פלגות, וככה ככה דביונות, וכאלה, ובכל דביון ודביון יש כך וכך קנטוריות, ובכל קנטוריה יש כזה, וזה שם מתואר בעצם פחות או יותר על המיליארדי, מספרים מגיעים למיליארדים של כוכבים, ואומר, וכל זה בראתי לכבודך. כדי שתדע מה, מי אתה. אל תחשוב שאתה פה, טוב, בסדר, אחד מהחבר'ה כזה, בסדר, אתה פה, יש דומם, צומח, חי, מדבר, אתה גם בין כולם. כל העולמות הללו, אין 15 מיליארד שנות אור הגלקטיקות, החלל שלנו. כל זה בשבילך. פשוט תדע מי אתה. שנבין מה אנחנו עושים פה, כמה דברים חשובים פה, כן?
במקור שלוש, החזרה לאוצר חיים למקור, אמרנו שזה נשמע את האדם. אנחנו לומדים שזה צריך לחזור למקור האלוקי, אז זה אותו דבר? אם זה אותו דבר, אז למה צריך את שלב ביניים הזה, איזשהו צינור.
זה לא כזה, אדם הוא לא שלב ביניים, אלא זה גילוי, זה כמו שיש גוף ונשמה. אז יש נשמה, אבל לגוף יש ביטוי, הוא ביטוי של נשמה.
אז האדם הזה שאנחנו שואפים אליו, זה הביטוי הכי קרוב לביטוי האלוקי?
נכון.
מה ברגע שאדם
מתחבר
לנשמה,
אז
הוא
מתחבר
לכלים להבין ולדעת.
השאלה היא איך דעת משנה מציאות. אז יש סיפור כזה על, לא יודע, אני חושב שסיפור הזה ודאי לא אמיתי, אבל מין משל כזה שמספרים, שהיה אחד שהוא חלם כל החיים שלו לעשות טיול שם לאיזשהו בחוץ לארץ, לנסוע לאיזושהי ארץ, והוא למד על זה וחסך כסף כל החיים שלו, והוא חי בדוחק ולא היה לו, אבל כל החיים הוא חסך, כשיצא לפנסיה אז הוא ייסע לשם ארץ, נדע, איזושהי ארץ. והוא למד על הארץ הזאת וקרא ויאסף צילומים והכל, ושם הוא תיאר לעצמו איך הוא ייכנס למסעדה, ואיך הוא יאכל, ואיך זה ישתה. בקיצור, ככה הוא הגיע, באמת חסך, יצא לפנסיה, אז זה הדבר הראשון שהוא עשה. הוא נסע ועלה למטוס. רגע, התבלבלתי, לא לארץ, אלא לעשות טיול באוניית פאר. כן, זה טיול, באוניית פאר של 7 ימים או משהו כזה. אז הוא עלה לאונייה ובא למסעדה המפוארת הזאת והזמין ככה ברוחב לב שם כל מיני מאכלים ומשקאות, קוניאק, שתה, השתכר, והוא כל פעם היה מתעורר, שותה עוד קצת, ועוד פעם היה מתעלף, ומרוב שמחה עוד פעם שותה ועוד פעם מתעלף, ואז כשהוא התפקח, אז אמרו לו, זהו, תצא החוצה, נגמר העניין, כן. והוא יצא. אז בעצם כל הטיול שלו באוניית פאר וכל זה, הוא בילה אותו בבית מרזע כזה שם, במשהו שהוא היה כולו שטוי. אז הוא בעצם פיזית, נכון, הוא היה בכל מיני ארצות וראה והסתובב וזה, אבל כשאין לך דעת, זה שאתה פיזית היית שם, אז פספסת הכל. אז מה שהיית בפורטוגל? הייתי בפורטוגל, יש לי פה כרטיס, אבל מה עשית בפורטוגל? היית אאוט. אז אתה בפורטוגל, אז אתה כלום. אתה יושב, אתה היית בעצם בתוך הכוס של קוניאק. לא, קוניאק זה בטח לא מתאים, קוניאק זה לא כשר. בטח שאתה וודקה או משהו כזה, זה יותר כזה. קיצר, הבנתם את העיקרון? זה הכל תלוי בתודעה. רק תודעה קובעת. פיזית מה שאנחנו עושים זה רק ביטוי לתפיסה, לתודעה. אבל אני רוצה להמשיך הלאה. העניין הזה, מה שאנחנו עכשיו אומרים, כל ההבנה הזאת היא מיוחדת לתורת ישראל. זה לא דבר שהוא מצוי אצל גויים. הסתכלות הזאת. אומר על זה הרב, מקור 4, תראו, התגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק, רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם, ביחס למציאות, הוא רק פסיבי, מושפע, ולא משפיע. אבל הקטנה הזו אין לה כל ערך באמת. זאת אומרת, מה אנשים חושבים? שישנו עולם, נכון? יש עולם, ובעולם יש צמחים, יערות, ים, הרים, ויש חיות, ויש אטמוספירה, חמצן, ובתוך העולם הזה ישנו אדם, והוא חי בתוך העולם. אז ההסתכלות הזאת, שיש עולם ובתוכו אדם, הרב אומר שלהסתכלות הזאת אין שום ערך באמת. זאת הסתכלות לא נכונה, זאת הסתכלות גויית. תפיסת עולם, זאת אומרת, לא אמיתית.
זאת תפיסה גויית, שהאדם עוד חיה ב...
טוב, גם גויים המאמינים שלא חושבים שאדם הוא לא חיה, שאדם הוא חיה. גויים נוצרים, אני יודע, מישהו שמאמין באל. הם לא חושבים שאדם הוא חיה. אבל עם כל זה, מה הם כן חושבים? שאדם הוא חלק של הבריאה. ישנה בריאה, בריאה, ובתוך בריאה ישנו אדם. אבל תורת ישראל מלמד אותנו הפוך, שישנו אדם. האדם הזה מתבטא בתור שמש וירח, בתור אטמוספירה, ובתור ים ויבשה, והרים והחיות וצמחים, וכל זה, זה, זה. זה אדם. אדם הוא לא בתוך עולם, אלא עולם בתוכו. עולם הופעתו. תראו גם אותו דבר, אותו עיקרון, במקור 4 א'. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קישור של קיימה. קשר של קיימה. זאת היא עיקר דת אלוקים הישראלית. הביטוי פה ביטוי חריף מאוד, מאוד כזה של הרב, מאוד, מאוד חד משמעית כזה, מאוד חזק. אם אנחנו שואלים, מה זה עיקר דת ישראל? אז כמובן אפשר להגיד שהדת ישראל, עיקר הדת זה אחדות העולם, מאמונת הייחוד, השם אחד ושמו אחד, אפשר להגיד שעם ישראל עם נבחר, שתורת השם תמימה משאבת נפש, שיש הרבה דברים, מה שאפשר להגיד, מה זה דת ישראל, עיקר דת ישראל, מה זה עיקר האמונה שלנו. ומה אומר פה הרב, מה זה עיקר? זה לא זה, אלא מילים שאנחנו אומרים זה ודאי שהאמונת הייחוד והשם אחד וודאי שהתורת השם תמימה, כל זה נכון, אבל כל זה יכול להתאפס כמין סיסמאות כאלה, כמין אמירות. אבל מה משמעות של כל אמירות הללו? אז זה משמעות. תקראו את זה עוד פעם, מקור 4 א', אנחנו עכשיו קוראים אורות הקודש ג'. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי תלויים זה בזה. מה הקשר? קיום העולם, יש שם עכשיו איזה הצפה של בווייטנאם, או יש פתאום גל הגיע של איזה קטרין, איך קוראים זה? אוריקן, כן? או משהו. מה זה קשור למוסר? אז זה הרעיון תורת ישראל, אומר, קיום העולם ומוסר האנושי הם תלויים זה בזה. וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימה. כמו שאתה שאלת לגבי הר הבית. הנה, זה השכלול העולם. הוא קשור בנו. זאת היא עיקר דת אלוקים הישראלית. חטא אדם קלקל בכללו את מוסרו, עד שמילא הארץ חמאס השחית את דרכו, הראה את יצר המחשבות לבו, העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו. הנה, דוגמה מצוינת לזה. אדם חטא, חטא, ירד במדרגה רוחנית, העולם מגיב על זה על ידי, מבול. זאת אומרת, מה יוצא מפה? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח מבול כעונש לאדם, נכון? וזה ודאי אמירה נכונה, אמירה ודאי אמיתית. אבל היא, אבל פה אפשר להבין, כאילו יש, יש מישהו כזה שמבחור, עשית ככה, תקבל ככה. פה הרב מסביר את זה בצורה אחרת, תראו, תשימו לב, העולם מתקומם עליו, זאת אומרת, זאת תגובה, זה פועל יוצא. כן, תוצאה, בדיוק, תוצאה של אדם. אתה עושה ככה, זה עושה, ודאי שזה מעט השם. אם אני עכשיו אזרוק את הקוס על הרצפה והוא ישבר, זה מעט השם, ברור. זה ברור שזה קדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה שקוס ישבר. אבל מי שבר אותו? אני שברתי. אז המבול הוא תוצאה של מעשה אדם. שורש אדם הנשאר מתחזק בישרו. אדם, מי זה שורש אדם שנשאר? נוח, נכון? נוח מתחזק, זה שורש האדם הנשאר, מתחזק ביושרו. היושר מתאמץ בקישורו עם האלוקים, עומד ומעלה, ועומד ומעלה עולות להשם. אז יש, אז הוא מתקן את מה שנעשה קודם. עוד רגע אחד, כן? תסתכלו עוד מקור לזה. לאותו עיקרון, מקור 4ב, כשאנחנו אומרים שאדם לא לבד שהוא מושפע מעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, והשפעתו היא השפעה כבירה, עצמית, כללית, רוחנית, חיובית. כלומר, לא רק אותה השפעה חלקית שאנו רואים שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו. הקיטור, האש, המים, חשמל, וכאלה עושים דברו. כי כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי. כי אם להשתמש, סליחה, כי אם עצמיות אשר לעולם, בכל מילו, בכל היקפו, מתייחסת אליו יחס של שעבוד ושל קבלת השפעה. סליחה, קבלת השפע. השפעה. איך הייתם קוראים את זה? קבלת השפעה, השפעה. יש פה כוונה להשפעה.
למה?
שפע?
שפע, זה צריך להיות מלשון שפע.
יחס לשעבוד, השפעה.
מה זה השפעה?
שאדם משפיע עליו.
משפע, השפעה הכוונה. כן, זה מה שאמרתי. ככה תאמר תורת הרזים, כן, זאת אומרת, מה שפה אריה שואל, מה המקור? אז הנה הרב אומר פה בעצמו, ככה תאמר תורת הרזים. וביותינו אומרים ככה, הרינו גוזרים לומר שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו, לנשמתיותו של האדם. טוב. טוב, תקראו אחר כך לעצמכם 4ג, זה גם פסקה מאוד, מאוד חשובה. אבל אנחנו, כן, זה. טוב. אז אחרי כל זה, שנייה, כן? אז אחרי כל זה מה שאנחנו אמרנו, מתחילים להבין לאט לאט למה מלאכי השרת התבלבלו, נכון? זאת אומרת, אפשר להבין שהם טעו, אם זה בעצם האדם, אז אולי יש כאן מקום לטעות. אבל בכל אופן, עדיין זה לא זה. אז בסדר, אז העולם כולו, הוויה כולה, בריאה כולה, עדיין יש כנראה הבדל בין בריאה כולה וגם כל החלל וכל הגלקטיקות וכל זה, ובין אינסוף. והמלאכי הישרת ידעו להבחין בין בריאה לנברא, זירה בריאה לבורא. למה עדיין יש משהו שעדיין זה לא מתיישב לי בלב שמלאכי הישרת יכולים לטעות בדבר שכזה? אנחנו כבר הבנו שאדם הוא לא אחד שם רץ, צ'ופצ'יק. אבל עם כל זה, איך הם יכולים לטעות? בין סוף לאין סוף? כן, אתה רוצה להגיד משהו קודם?
לשאול, אם אנחנו מדברים
בכל
זאת על השפעה, זאת אומרת, זה לא אותו אחד, משפע,
לא, השפעה
מעצמך. היד לא משפיע לי על הגוף.
יד לא על הגוף, אבל נשמה שלך על היד כן.
אבל אם אני, אם כל העולם, אם אני מלא ביטוי שלי, אז אני לא אז אין פה שאלה של השפעה.
יש. כמו שהיד שלי זה ביטוי שלי, גם הנמלה היא ביטוי שלי. אלא מה? כיוון שאדם חטא, אז נהיה נתק בין האדם ובין בכל ההופעה שלו. ואז הוא הופיע בתור בן אדם. זה לא שהיה אדם, והיה פה נמלה, והוא היה מסתכל עליה, והנמלה הייתה הולכת ימינה, שמאלה, כמו שאדם קובע. זה לא ככה. אלא לא היה בן אדם, לא היה מישהו כזה שפה יושב ושם נמלה. אלא זה היה אדם, הכל היה אדם. לא מוח שלי נותן פקודות ליד עכשיו לזוז. איך אני יודע שזה לא המוח עושה? כי מוח יכול להישאר מוח, אבל אם אדם מת, אז יד לא תזוז. זה לא מוח, זה נשמה מפעילה את מוח, ומוח נותן פקודה ליד. אני זה לא מוח, אני מעבר לכל שמתגלה, גם בידיים, גם במוח, גם בנעליים, בכל. כן?
מלאכים שהיות שלהם הוא רק בפעולה אחת, הם חיים במשך מאות ואלפי שנים בפעולה אחת מלבד. אנחנו יודעים שהמלאכים הם בעצם בעלי זיכרון קצר, או אפילו אפשר לומר בעלי שכחה.
איך יודעים את זה? איך יודעים את זה דרך אגב? איך? לא יודע, איך יודעים שהם מלאכים בעלי שכחה?
יש לנו מדרש שאומר, זה גמרא מפורשת, לגבי ראש השנה, לגבי איזה שופר.
אז ששטן מתבלבל, לא שוכח.
איך?
מתבלבל, לא שוכח.
יש גם מדרשים
מספיק שעושים שוכח. אז אם תמצא, תגיד לי, זה מעניין אותי.
כל הייעוד של המלאך זה בעצם רק לפעולה אחת או למטרה מסוימת. זה לגבי האדם של היום, היום יומי. בוודאי ובוודאי, לעומת האדם הראשון שנוצר, שהוא בעצם היה הרבה יותר גדול מאשר האדם של היום, האדם השני מה שנקרא. זה ברור שאתה...
טוב, אולי, לא יודע, זה קשה ל... לא יודע, זה נושא, זה צריך לחשוב על זה, לא פשוט לי. כן?
כמו שאמרת, שכל הגלקסיות האלה נבראו בעצם בשבילנו. אפשר גם להבין מזה שגם המלאכים נבראו בשבילנו. אז אולי בגלל זה מתבלבל.
כן, נכון, אבל עדיין, אתה מבין... הם נבראו בשבילנו, אבל הם לא יודעים להבחין בין אדם ובין בורא.
זה קשה, אין ספק, אבל אולי יש פה איזו תפיסה שאנחנו...
נגיד, אני אומר לך, הוא המנהל שלך, או אני יודע, שם מישהו, אדם איקס, אתה משרת שלו. בסדר, משרת שלו. אבל אני, זה שאומר לך את זה, אני... ומלאך זה השכל, אחד השמות של מלאכים זה שכלים, כן, זאת אומרת, שכל אינסופי, זה חוכמה אינסופית. איך יכול להיות שהוא לא מבחין בין בריאה לנברא? סליחה, בין בריאה ובורא.
כי אולי אנחנו לא יודעים להעריך את עצמנו, עד כמה...
זה נכון, עד עכשיו זה מה שדיבר. זה נכון, עד עכשיו דיברנו.
זה קשה לנו לתפוס את זה.
זה אמת, נכון. זה הדעה, אבל עדיין יש פה משהו... שצריכה להיות איזושהי תכונה או איזשהו דבר מסוים, ספציפי, שבגללו הם התבלבלו. שתגיד, או, בגלל זה, זה זה. תודה רבה. אתה יכול לקחת עוד אחת. תודה רבה. יישר כוח. כן, בבקשה. נכון. כמו שהנשמה שלנו מושפעת מגוף שלנו. לא רק שנשמה פועלת על הגוף, אלא גם גוף משפיל גם את הנשמה. יש פה יחסי גומלין בינינו. אבל ברור פה מי עיקר.
לא אמרנו שהכל הוא דרך, הכל הוא ביטוי ויוצא מהאדם.
נכון. וגם הפוך. לא, זה כבר הסברתי. נגיד, אדם עכשיו שהוא פתאום... חס וחלילה עובר תאונת דרכים ויש לו בעיה בפנים, והוא פנים שלו מתעוותים. אז מה, אישיות שלו תישאר בדיוק אותו דבר מה שהיה קודם? הפנים שלנו משפיעים עלינו. כן, כן.
קצת יש לי בעיה מה זה. מה זאת אומרת, הבריאה עצמה, כל הבריאה, כן? זה בעצם גילויים שלי. עכשיו, איך שאני בעצם...
לא שלי. אתה, גם אתה, גילוי של עצמך. כשאתה אומר שלי, אז אני לא מתכוון להגיד שלי, שהשמש והירח זה גילוי שלי, של רובין פיירמן. כי זה רק אחד הביטויים שלי. אני עכשיו פה, לפני 50 שנה אני הייתי כזה קטן, ובעוד 50 שנה אני אהיה עוד יותר קטן. אני פה ככה בא, הולך, לפעמים אני מופיע בצורה כזאת, לפעמים בצורה כזאת. אני אחד הביטויים שלי. מה שאתה עכשיו רואה ברגע הזה, זה אחד הביטויים שלי. אתה מבין? אז שמש וירח לא ביטוי של זה שיושב כאן. שמש וירח הוא ביטוי של האדם, שכולל בתוכו את הכל. לא שלי. אלא של אדם, האדם. אני אחד ההופעות של האדם הזה.
לכן אם אני כביכול מתנהג, העולם כולו בכלל, לא יכול להגיד ככה, מתנהג בצורה מוסרית, לא טובה, בצורה לא מוסרית, החיות ישנו את ההתנהגות שלהם?
כן. כן. אבל לא אתה אישית, אלא מין האנושי. ועל זה הרב הביא פה דוגמה שכשאדם יתנהג בצורה מושחתת, אז מבחינה מוסרית, אז המציאות בא, אז גם חיות התנהגו בצורה מושחתת. וכתוב שבעלי חיים היו באים זה אל זה. זאת אומרת, היו מזדווגים, סוס עם כלב, והיו נולדים משם כל מיני מפלצות. היו שם כל מיני חיות נוראיות. כל זה, זה היה שם, העולם כולו נהיה אכזרי ונורא. ואז המציאות העליונה כולה התמרדה נגד התנהגות של מין האנושי והטביע אותו. כן. וגם להפך, כמה שאדם מתעלם מבחינה רוחנית, אז העולם נהיה יותר מפותח, יותר מוצלח, וגם יותר חוכמה באדם, גם יותר כוחות יש לאדם, טכנולוגיה, כל זה, זה הכל פועל יוצא של יכולת של האדם. כן? כן, כל זה אני מסכים מילה מילה, ואני חושב שכל זה מה שאני מדבר מתחילת השיעור. אבל מה אתה מתכוון שזה... מה לא?
אתה אומר שאנחנו מביאים גם כן את העולם כולו בכלליותו, אז אני חושב שאנחנו אולי מביאים את הרוח, אבל את החומר.
מי זה אנחנו שלא מביאים את ה...
כל עם, כל שושן וכל זה תסעד, נכון? זאת אומרת, כל אחד ואחד, כל פעד ופעד מהמה, הוא בא לתקן את חטא האדם הראשון.
כן.
אז ההתגלות יותר יזו רוחנית מאשר פיזית.
אולי. אני לא בטוח שאני הבנתי מה שאתה מתכוון. אני אומר ש... אני מבין שזה... אנחנו פשוט לא יכולים להמשיך בזה. אולי נדבר בסוף השיעור, כי אני לא רואה איך מבין.
לא, כי אדם השם, מורה מחטא האדם הראשון, שהוא כולו, כלל את כל נשמות עם ישראל.
לא, לא של עם ישראל, של הבריאה כולה.
אמרו שהפנימיות כן והחיצוניות היא אומות העולם.
אולי אפשר להגיד ככה.
ואמרו שעל ידי שהוא נכשל בחטא צדד, אז כל כולו התפזר לחלקיקים, כי יכול כל נשמה ונשמה מתקן את חלק מהגוף של האדם, וחלק מהאדם הראשון עצמו.
נכון.
אז הוא בא כאן כאילו, אנחנו זה תיקון של האדם הראשון, אבל לא שאנחנו באים שהירח והשמש הם חלק מאיתנו, אלא אנחנו חלק מתיקון מסוים.
אתה חולק על הרב קוק, נכון? הוא אומר שזה כן, כולל את הבריאה כולה. אז אתה לא מסכים איתו.
לא,
אבל אתה עכשיו, אתה אומר, יש לך דעה מסוימת, נכון? אתה עכשיו מביע דעתך שהיא שונה מדעה הזאת. אז אני רק רוצה לדעת, כאילו, אתה בא לחלוק, אתה בא... מה? זו שאלה מצוינת. שאלה טובה מאוד. בתור שאלה היא טובה מאוד. בתור אמירה היא צריכה מקור. אתה מבין? יש אמירה ויש שאלה. אז אם אתה שואל, איך שמש וירח היא חלק ממני, זו שאלה טובה. ואיך, ושזה לא חלק ממני, אז זה צריך לזה מקור. לרב יש, הרב, המהר"ל, אנחנו לא קראנו את זה אמנם, אבל המהר"ל אומר פה בשלוש א', אומר פה שאדם הוא משלים את המציאות התחתונים, הרי אדם צורת הכל. אתה מבין? אז הוא אומר שזה כולל גם הכל, זה כולל שמש וירח. ונמצא שאדם קודם שחטא היה מתפשט בכל, שאדם הוא הכל. ואתה אומר שזה לא כולל שמש וירח. אז אתה צריך להביא לזה מקור, שאדם בשורשו, במהותו, לא כולל שמש וירח. בתחילת
השיעור הרב אמר שכל, נגיד חיה ובאים מסוימים, הם מביאות תכונות מהאדם עצמו. זאת אומרת, החיה מתגלה בתכונה מסוימת שיש לי. אז איך נגיד בשמש וירח זה יכול להתבטא?
זו שאלה טובה, אתה לא יודע איך זה יוצא. לא יודע, בינתיים לא יודע. אין לי תשובה בינתיים, יש לי תשובה. וזה שאנחנו יודעים, נגיד, זה שאדם יש בו עניין של שכליות. יש לו שכל. שכל זה השמש, שהוא מהיר, שהוא מתפשט, נותן אפשרות לראות. זה השכליות, זה השכל. למשל, דוגמה כזאת, אבל אני לא רוצה גם להגיד את זה, אני לא יודע, נגיד לא יודע. אני רק יודע מה שמהר"ל פה כותב. אומר שזה כולל הכל. כולל הכל, אז בשבילי זה פשוט הכל. גם חיות, גם שמש וירח, הכל. אתם יודעים, אנחנו לא אומרים דעתנו פה. אנחנו לומדים ממה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן אנחנו נקראים תלמידים, אנחנו תלמיד, אנחנו לומדים.
אולי הרבייה שתמיד, התורה נאמר רק על האדם עצמו שהוא חלק אלוקא ממעלה. לא נאמר על הסוס שהוא חלק אלוקא, כתוב על האדם.
כן.
כל שאר הברואים נאמר שהם באו בשביל, זאת אומרת, הם חלק...
אבל כשכתוב בתורה מילה אדם, אתה בדרך כלל מזהה את זה עם מישהו כזה עם השערות באוזניים? אז זה הבעיה. כי כתוב שם אדם, כוונה לאין סוף. עוד לא נגיד אין סוף, עוד לא, אמרתי זה קצת מוקדם. נגיד עוד מעט. אז בואו תסתכלו בבקשה, אנחנו עכשיו, אם אתם זוכרים, אנחנו מחפשים, עוד רגע, כן? אנחנו עכשיו מחפשים מהי אותה תכונה שבגללה מלאכי השרת התבלבלו וטעו ואמרו אדם זה אלוה. איך יכול להיות? למה, כאילו, מה הייתה טעות שלהם בדיוק? לא רק זה שאדם הוא גדול, עדיין יש הבדל בין גודל ובין אינסוף. עדיין יש הבדל. איך הם טעו? אני חושב שאני לא הייתי טועה. אם היו שואלים אותי, יש הבדל בין אינסוף לגודל העצום, הייתי אומר, כן, בטח יש הבדל. אז איך הם טעו? והם שיא החוכמה. אז זה מה שאנחנו מחפשים, והתשובה היא, עכשיו אנחנו ננסה לחפש תשובה לשאלה הזאת במקור חמש. מסביר הרב, מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של ההשלמה. טוב, עכשיו זה יהיה קצת קשה להבין, זה יהיה קצת לשון קשה, אבל אנחנו אחר כך נחזור ונקרא כל מילה מילה. מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של ההשלמה. ערך אחד של ההשלמה, שמצד גודלה וגמירותה אין שייך בה הוספה של מעלה, אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון, כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד יש בה יתרון ותענוג איזה מין העלה, שאנו הורגים לה כל כך הליכה מחיל לחיל, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת כוח, ועל זה יש באלוקות הכישרון של היצירה, ההתאבות העולמית הבלתי מוגבלת, הולכת בכל ערכיה ומתעלה, ונמצא שהנשמה האלוקית העצמית שבהוויה המחיה אותה, היא העילוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוקי, הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. טוב, אז נקרא מההתחלה. מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מילה שלמות, למה אנחנו מתכוונים? משהו שהוא שלם לחלוטין. מה פירוש הדבר? בדרך כלל, אנשים מבינים את המושג הזה כמשהו שהוא מין שלם, ואין לו שום דבר שחסר לו. אולי נצייר את זה קצת. עיגול שלם לחלוטין, נכון? מה חסר בעיגול השלם הזה? נגיד משהו שהוא כולל הכל. עיגול ענקי, או לא ענקי, משהו, אין, שלמות מוחלטת.
שיש לו גבול.
לא, נגיד, נכון, מה שחסר לו זה משהו, זה החיסרון. בשלמות המוחלטת יש משהו שחסר בו. חסר בו חוסר שלמות. נגיד, חסר לו חלק כזה, כן, של פיצה. אז אם הדבר הזה יהיה לו חסר, אז זו לא שלמות. שלמות שכוללת בתוכה חיסרון. אז זה לא שלם. ואם, בדיוק, ואם זה יהיה כן שלם, אז יוצא שחסר לו חיסרון. וזאת אמירה פרדוקסלית. זה מה שאנחנו למדנו, דיברנו על זה, יש על כמה שאלות של פרדוקס השלמות, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על השלמות והשתלמות, כן, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, עכשיו אני רק מזכיר לכם. אז בעצם, אגב, למה זה כל כך חשוב שלשלמות תהיה חיסרון? למה זה חיסרון אם חסר בשלמות?
לא יכול להתקשר,
לא יכול להתעלות, להשתנות, להשתלם, להתפתח, נכון? זאת אומרת, שלמות שלא מתפתחת. משהו שהוא שלם לחלוטין ולא מתפתח. האם זה שלמות? איך יכול להיות שהוא שלם אם הוא לא מסוגל להיות טוב יותר ממה שהוא כעת? אתם יודעים את השאלה?
כי הוא טוב, הוא הכי טוב. אז למה יכול להיות טוב יותר אם הוא היה הכי טוב?
לא, הוא הכי טוב, נכון? הכי טוב, הכי שלם לגמרי. אבל הוא יכול להיות עוד יותר טוב?
לא, הוא הכי טוב.
לא יכול להיות. הסימן שזה החיסרון.
אין צורך.
אין צורך, נכון? אין לו צורך. אבל הוא גם לא יכול. לא, אין צורך.
אז כתוצאה הוא לא...
נכון, אין צורך. זאת אומרת, אין לו צורך, וזה עצמו שאין לו צורך, זה לא דבר טוב? זה דבר טוב?
אולי תנאים כאלה ש...
כן, אין צורך, אבל זה שאין לו צורך, זאת אומרת, זה שהוא לא יכול להיות טוב יותר ממה שהוא היה קודם, שאין לו צורך גם כזה. נגיד, תן לך דוגמה, אתה שבע לחלוטין, אין לך צורך יותר לאכול, נכון? ופה יש לפניך שם, פתאום מביאים אז, כשאתה כבר שבע לא יכול לראות אוכל, פתאום אז מביאים בדיוק אותה עוגה שאתה הכי טעים לך אותה. זה לא חיסרון כזה שאתה, כאילו, אין לי צורך בזה, אבל היית רוצה גם אותה לאכול?
לא, יש לי.
מה?
זהו שיש לי.
אבל
עכשיו
מדובר על, כאילו,
על
בן
אדם
נכון, נכון, אז עכשיו אנחנו גם מדברים על הרעיון עצמו. או, בסדר, אז תשמעו. עכשיו מה שאריאל אמר, אז בואו נראה מה הרב קוק עונה לאריאל. תקשיבו לשאלה שהוא אומר, אין לו צורך, נכון? אין צורך. אז עכשיו הרב יענה לשאלה שלך. תסתכלו, מקור חמש, באמצע, בסוף שורה שנייה. כי השלימות הולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון. ותענוג ואיזה מין העלה שאנו הורגים כל כך. הליכה מחייל לחייל. ועכשיו אריאל תקשיב טוב. אשר על כן לא תוכל השלימות האלוקית להיות חסרה. זה היתרון. שמה הוא? של הוספת כוח. וזה החיסרון. זה שאין צורך בשלימות להוסיף כוח, זה החיסרון. והוא צריך להיות מסוגל. כדי להוסיף כוח, זה צריך בשביל זה חיסרון. סימן שעצם החיסרון הוא חלק אינטגרלי, עצמי, של השלימות. שלימות שאין בה חיסרון היא לא שלימה. היא חסרה. אבל איך זה, אם זה חסרה, אז זה עצמו חיסרון. נכון, זה בדיוק הפרדוקס. לכן, אנחנו, כמו שאתם זוכרים, אנחנו דיברנו פעם, אנחנו למדנו פעם העיקרון הזה, שיש כאן איזשהו דבר, אידיאל אלוקי, שהוא מתגלה בעולם שלנו בשתי פרצופים, בפרצוף של זכר ונקיבה, של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זכור ושמור, כן, זאת אומרת, יש לוחות הברית, יש הרבה דברים, זאת אומרת, כל זה, אנחנו דיברנו שיש פה משהו עליון, שמהו העליון הזה? פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, אבל הוא מתבטא במציאות, בשתי פרצופים, בשתי מימדים, שני היבטים, שכל אחד בפני עצמו לא אידיאלי. ורק הם משלימים אחד את השני למשהו יותר עליון, שעליו אין מה לומר. וזה שלימות והשתלמות. או שלימות וחיסרון. שלימות כשלעצמה, ללא חיסרון, היא משהו סטטי, זה משהו מת, הוא לא יכול לזוז, לא יכול להתפתח. משהו מנופח כזה, פוק, וזהו, ולא זז. אז איזה מין שלימות זאת שהיא לא יכולה להוסיף כוח? ואם כדי להוסיף כוח, אז היא חסרה, אז איזה מין שלימות אם היא חסרה? אלא, אנחנו מבינים שזה פשוט שני מימדים של משהו שלישי שעליו אין בפה יכול לומר ואוזן לשמוע. כמו שאומרת הגמרא, כן? אתם זוכרים את השיעור הזה שדיברנו עליו. כן, בבקשה, מה רוצה להגיד?
מה שהמהר"ל מתכוון בעצם ישראל על הסעודה של הכוס של ברכה, שבסוף דוד נבחר
לברך. כן, כן, נכון. זה. כן, נכון. זה האמירה הטובה מאוד. נכון. זה הבנה נכונה, יפה. יפה מאוד. זה בדיוק, יש מהר"ל הרבה מדבר על זה, על הרעיון הזה. כן. יש מצב, אבל לא היום. לא, באמת, אולי פעם הבאה, אני מתכנן לעשות את זה אולי, בלי נדר. כן.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תמונה יותר גדולה, עכשיו שהבנו שהשלמות נובעת גם מהחוסר שלנו, אז עכשיו יצאנו לתמונה יותר גדולה שהבנו מה זה השלמות.
עכשיו הגענו שוב פעם לשלמות, שגם לך
חסר חוסר שלמות. לא, תשימי לב, אתה רואה פה, לא הגענו לשום דבר. פה זה סימן שאלה, אנחנו לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה שלמות האלוקית. אבל כשאנחנו, אז שם אי אפשר לדבר על זה. אבל כשאנחנו מדברים על ההופעה של מושג השלמות, אז הוא מופיע תמיד בשתי פרצופים, כמו אחדות וריבוי. כן, בשני שני הפכים, כן, כמו שזה תורת ההפכים של מהר"ל שלמה, זאת אומרת, יש, זה נושא בפני עצמו. מי שמתעניין בזה, אני כתבתי על זה ספר, יש לי ספר על שיטת לימוד של מהר"ל. ושם, יש לי שם פרק כזה, שאני מסביר שזה תורת ההפכים של מהר"ל, שכל זה, זה גוונים שונים של משהו יותר עליון.
מה זה הביטוי העולם הזה, שבגלל שאנחנו מוגבלים, השלמות הזאת, היא חייבת להראות את החוסר שלמות,
כדי
שאנחנו נוכל להכיל
את זה. אנחנו, כן, זה ודאי, שהכל זה רק במבט המוגבל שלנו, ודאי. אין לנו עוד אפשרות, אין לנו אלטרנטיבה, זה הכל מתוך מבט שלנו. ברור, כן?
אם השלמות בוחרת להיות בחיסרון, שגם זה כביכול, שזה חיסרון, נכון? שהיא צריכה חיסרון כדי עוד להתעלות, אז...
אז אז זה עצמו חיסרון. אז אין, לא, אז היא לא, אין, אז היא לא שלמה. היא רק מלאה. הבחירה שלה היא מגבילה אותה. היא מגבילה. היא לא יכולה לזוז הלאה. מה אתה אומר? אז מה? היא בוחרת בהגבלה. וזה מגביל. לא משנה, גם היא עצמה החליטה. השלמות עצמה החליטה להיות שלמה ובלי חיסרון. אבל עדיין חסר לה. מה זה משנה שהיא בעצמה החליטה? מה זה משנה?
אבל למה שזה לא שלמות? כי יש בתוך
הזה
גם חיסרון.
אז אם יש בה חיסרון, אז זהו החיסרון? כן, כן. נכון, אתה צודק. לכן יש פה שני ערכים של שלמות, ככה הרב קורא לזה, שני ערכים של שלמות. זאת אומרת, כל אחד יש בזה צד של שלמות והשתלמות. בואו נקרא את זה עוד פעם, אולי זה יענה לכם לשאלות שלכם. בסדר? אנחנו, אם אתם זוכרים, אנחנו עצרנו בסוף שורה רביעית מלמעלה, מקור חמש, ועכשיו אנחנו ממשיכים. ועל זה יש באלוקות הכישרון של היצירה. דהיינו, מה זה יצירה? בריאת העולם. לכן נברא העולם. כי מה היה חסר? הרי הכל היה, אז למה לברוא את העולם? לא, זה שנברא העולם, זה נוצר כאן חיסרון. זה היכולת האין סופית ליצור חיסרון. וזה, על זה יש באלוקות הכישרון של היצירה. ההתאבות העולמית הבלתי מוגבלת. לא ש... מה זה התאבות? שאתה מתאבה, שאתה הולך ונהיה. הולכת בכל ערכיה ומתעלה. זאת אומרת, השלמות האלוקית איננה סטטית. היא לא משהו מתה. היא לא משהו שעומד במקום ולא זז. זה כל הזמן שלמות האלוקית הולכת ומשתלמת יותר ויותר ויותר ונמצא. אז מה זה מהו, אז מה זה כאילו העיקר בתוך ה... אולי ככה נשאר. אז מה בין שלמות להשתלמות? מה העיקר ביניהם? שלמות או השתלמות? מה? מי אמר השתלמות? אתם אומרים השתלמות? נכון אמרתם. כן, ודאי שזה השתלמות. לפחות לפי תפיסה שהיא מתגלית לנו, ככה הרב מסביר, שעיקר, תמיד יש תפל ועיקר, נכון? אז תראו מה הרב אומר פה, ונמצא, שהנשמה האלוקית העצמית שבהוויה המחיה אותה, מה הוא? השתלמות. העילוי התמידי שלה, דיינו, השתלמות, לא שלמות, השתלמות, שהוא יסודה האלוקי, הקורא אותה, את מי אותה? את השלמות, נכון? להימצא ולהשתכלל. זאת אומרת, חיסרון פה זה לא כזה חיסרון, מין ממזר כזה של משפחה. זה, זה. היכולת בלתי פוסקת להשתלם. עכשיו אנחנו מתחילים להבין אולי יותר טוב את מלאכי השרת. הרי מה הם ראו באדם? חיסרון. הם קלטו הכל. יש, הם ראו במהות של האדם זה שהוא היה בעצם לא אלוקים. הוא היה חיסרון. וזה מה שהם חשבו, שזה עיקר העניין כאן. כן, ולכן הם התבלבלו. אז הם התבלבלו בין השתלמות למשהו שלא יודעים. לא בין שלמות להשתלמות. כי פה זה ברור היה להם שהשתלמות זה עיקר. רק שנייה. עכשיו, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בהתחלה, מה זה אדם? עכשיו אנחנו יכולים יותר לומר ויותר להבין מה זה אדם. אדם זה לא רק הכל, כמו שראינו שאומר על זה מהר"ל ורב, אלא שאדם הוא צד הצד המשתלם של אינסוף. ועל זה, רק ככה אפשר להבין את דברי חז"ל שאומרים על אדם הראשון ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של אדם הראשון. אחרת זה יוצא פה מין משהו מוזר. אבל זה מה שהם אומרים פה, תסתכלו מקור שש. אומר פה מדרש תהילים, ותוציא ארץ נפש חיה, זה רוחו של אדם הראשון. אמר רבי שמעון בר לקיש, בן לקיש, אחור למעשה יום אחרון, וקדם למעשה בראשית, דיינו, אחור וקדם צירתני, על זה מדבר, זה דעתיה דרש לקיש, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו. של אדם הראשון. הוא נקרא הרוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה לא על קדוש ברוך הוא נאמר, לפי ריש לקיש, אלא על אדם הראשון. איך איך זה ייתכן? איך אפשר דבר כזה להגיד? זה, בגלל זה, מלאכי השרת התבלבלו, טעו ורצו להגיד עליו קדוש. על, על, על הצד הזה רצו להגיד קדוש. אך לא מוגבל, חסר, כן, אפשר להגיד, כן. כן. וככה, רק שנייה. וככה גם, וככה יש הרבה מדרשים, לא אחת או שתיים, יש הרבה מדרשים שאומרים באותו כיוון. אבל עכשיו הבאתי לכם אחד מהם, אבל יש הרבה. שש א', אומר פה, כה אמר השם בורחה יעקב, רבי פנחס בשם רבי ראובן, אומר, אמר הקדוש לעולמו, עולמי עולמי, מי ברחה? אומר לך, אני אגיד לך מי ברחה. אומר לך מי ברכה, אומר לך מי יצרך. דכתיב, יעקב ברכה, ישראל יצרך. ברכה יעקב ויצרך ישראל. אז אם קודם אמרנו שאלה הזאת, אז האם אדם פה מדבר שאדם יוצר כביכול, אדם בורא, אז זו הכוונה. ודאי שאין כאן כוונה חז וחלילה לחשוב שאדם הוא בורא, חז וחלילה, שלא נטעה. אלא הכוונה כאן שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בהתאם לצד החיסרון שבאדם, וכיוון שזה נברא לצד החיסרון שבו, נקרא שכביכול הוא בורא. זו הכוונה. אבל... כן, שהוא ישלים, נכון. שהוא ישלים, או למענו, בשבילו נברא העולם, וכל דברי חז"ל. זו הכוונה. ופה, אם ככה, יוצא, אז עכשיו אפשר לסכם ולהגיד, אנחנו שאלנו, מה זה אדם? אז עכשיו, כן, אפשר להגיד שזה שלמות המשתלמת, כמו שאתה אומר, נכון, יפה, אבל כמו שהרב קורא לזה, אבל אפשר להגיד, אולי, יש ביטוי אחר של הרב, שהוא, אני חושב, יותר עמוק. הרב אומר את זה, זה אינסוף שבכוח. יש אינסוף שבפועל, שזה השלימות, ויש אינסוף שבכוח. דהיינו אינסוף הפוטנציאלי, אדם שעוד לא התגלה, עוד לא יצא לפועל, עוד לא מופיע במלואו במציאות. שזה אנחנו, כן? זה האדם.
כשהרב אומר השלמות.
רק שנייה. ואני רוצה להראות לכם, אז על זה אומר הרב, אצלכם במקור שבע, אומר ככה. כשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את עניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת. ודווקא אין סוף בפועל מחולל הוא להוציא אל הפועל משהו אין סוף בכוח. המשפט הזה, זה, אני ככה הייתי מסכם את זה, זה בעצם על רגל אחת, למה מלאכי השרת טעו, או במילים אחרות, למה נברא עולם, בשביל מה נברא עולם, או אולי עוד יותר, למה אנחנו הולכים, כאילו, מה מצפה לנו, מה יהיה לעתיד לבוא. אז זו התשובה. האינסוף שבכוח, האינסוף שבפועל, מחולל הוא להוציא את אינסוף שבכוח לפועל. זה נקרא, זה נשמע הכל קצת מתומצת וקצת סינית, אבל מי שממשיך ללמוד אחרי שיעור שלנו ורוצה להמשיך לחשוב על זה, אז אני מציע לחזור למשפט הזה שבע ולקרוא כל מה שכתוב שם באורות הקודש, בחלק ב' ובכל המקורות האחרים, וזה יסביר לנו. זהו, הזמן שלנו נגמר, אני מצטער שאין זמן לשאלות. נדבר בחוץ.